ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים. שערות לא נמשכות לנצח. אני אימי בחורבוני, עורכת דין לענייני משפחה, מאמנת ומומחית לניהול משברים. וזה הפודקאסט שילמד אתכם איך להתמודד עם כל משברי החיים. נפגוש אנשים שעברו משברים מכל הסוגים. נלמד מהם איך צלחו את המשברים שלהם, איך אפשר לנהל את המשברים שלנו אחרת ולצאת מהם לא רק על הצד הטוב ביותר, אלא גם חזקים וחסינים הרבה יותר. הנה, מתחילים. אז ברוכים הבאים לפודקאסט האקדמיה לניהול משברים של עורכת הדין אימי בכור בוני, וכמו שאתם יודעים, המדינה שלנו נמצאת במשבר אחד גדול, אז הפודקאסט הזה מאוד רלוונטי. אבל מעבר לניסיון שלנו לעשות איזה לימוד אקדמי על החיים שלא מלמדים בבית ספר, כמו איך להתמודד עם משברים, יש התמודדויות שהן לכולנו, והקושי הגדול שסובלת מדינת ישראל בזמן האחרון, גם בגין החטופים, ועכשיו עם חקירות השבק, ועם כל המלחמה מאז השביעי לאוקטובר, ואולי אפילו עוד לפני זה עם הרפורמה המשפטית, אנחנו חווים את זה ביג טיים. ואיך אני אומרת? שהמלחמה מהדהדת בנו פנימה. אנחנו רואים את זה בהכל. יש גם גידול בגירושים, יש גידול בכל מה שקשור לאיזושהי אלימות כבושה, אנחנו מרגישים את זה. אז ממש ביקשתי, והוא הסכים, לבוא אליי לפודקאסט, את ליאור אקרמן. עכשיו, אני אכיר לכם אותו, אבל אני רוצה להסביר מי הוא, וזה קצת ארוך, אז נשימה ארוכה. ליאור אקרמן לשעבר סגן ראש אגף בשבק וראש לשכת ראש השבק, שימש בתפקידי שטח ניהול ופיקוד מבצעים ומודיעינים במגזר הערבי ובשטחים. יזם והקים את מערך הדוברות והתקשורת של הארגון ואת מערך קשרי החוץ שלו, של ארגון השבק. היית מעורב במגעי השבק ובממשלת ישראל עם הפלסטינאים, המצרים, הירדנים והממשל האמריקאי. ליווית את ההתנהלות מדינת ישראל באירועי האינתיפאדה השנייה, והיית מעורב בחקירות הדרמטיות ביותר שידעה מדינת ישראל, כולל חקירת רצח ראש הממשלה רבין. מאז שפרשת מהשבק, אתה עוסק בליווי מנהלים בכירים ואנשים פרטיים בתהליכי ניהול משברים, הגשמת מטרות, פתרון בעיות ומימוש העצמה עצמית לפי מודל ייחודי שפיתחת, שמבוסס על שיטת החשיבה האינטואיטיבית. הנה הספר. נכון, נשים לינק. אתה משמש יועץ אסטרטגי לחברות וארגונים בתחומי הניהול והמנהיגות, פרשן לענייני טרור, ביטחון, ערבים ומודיעין, וגם בעל טור שבועי קבוע בעיתונים מעריב וג'רוזלם פוסט, ישראל דיפנס ואתרי אינטרנט. עד כה פרסמת 4 ספרים, נכון? על הנצח נוכל חרב, השליח, מדינת ישראל השלישית ואינטואיטיבי. מעבר לתחום הביטחון, אתה חבר המועצה הציבורית של ארגון פתחון לב, וחבר הדירקטוריון והנהלה של הקרן לחקר הסרטן בישראל, וגם משמש כחוקר בכיר, ראש תחום החוסן הלאומי במכון למדיניות ואסטרטגיה IPS באוניברסיטת רייכמן. לדעתי זה, כאילו, זה חתונה. כאילו, אתה רואה את זה, אתה רוצה להתחתן איתו. מה הולך פה? רגע, ועכשיו אמרת לי שהקמת תנועה. איזה תנועה?
התנועה הזאת כבר הוקמה ב-2014, אחרי צוק איתן, ונקראה אז הדור בקצה המנהרה, זה היה אחרי, היא יצאה מתוך התסכול שוב של הלחימה חסרת התוחלת בעזה, מול מה שקורה במדינת ישראל, אם זה מזכיר משהו שקורה עכשיו, אז זה לא במקרה. התנועה הזאת מנתה אז כ-50,000 איש, והמטרה שלה והייעוד העיקרי שלה היה לפעול לשינוי מבנה ושיטת הממשל במדינת ישראל.
וואו!
מתוך הבנה, שהבסיס לכל מה שקורה כאן לצרות, זה השיטה והמבנה. אני יכול להסביר את זה, אפשר לדבר על זה, וממש בקצרה, ולהסביר למה זה. כי כשבן גוריון הקים את המדינה, הוא הקים אותה בצורה מאוד מאוד מאולתרת. הוא לא רצה אז את הימין בפנים, ואת ג'בוטינסקי ואנשיו, ונאלץ לסמוך על כל מיני, בוא נגיד, אנשים פחות ציוניים, חרדים ואחרים, שהיו איתו, הוא הקים קואליציות צרות, לקח לו 8 שנים להבין שזה לא עובד, כי בתוך 8 שנים התחלפו כ-10 ממשלות בישראל, מאז הקמתה.
באמת?
כן. ואז בן גוריון כבר הבין שהשיטה כושלת, פרש ממפאי, הקים את רפי, וניסה לשנות, ואמרו לו, עזוב, זה, לנו הפוליטיקאים זה עובד טוב, ומאז ועד היום אנחנו באותה שיטה, שיטה שבה ממשלות נבחרות על סמך חודן של מספר קולות, אחוז חסימה קטן שמאפשר מפלגות קיקיוניות, והן מחזיקות וסוחטות ממשלות שלמות, ממשלות שנופלות כל שנתיים, המדינה הזאת בת 77,
כן.
אנחנו בממשלה 36, תעשי חשבון,
וואו.
כל פחות משנתיים במדינת ישראל מתחלפת ממשלה, זאת אומרת, אין פה אף שר מקצועי, אין פה, במקרה הזה יש ראש ממשלה אחד ששרד הרבה שנים, אבל
כן.
אין במשרדי הממשלה שום תוכנית אסטרטגית, לשום תחום, לשום טווח זמן, זו המדינה היחידה בעולם שאין לה שום תוכנית,
וואו.
ואין לנו כלום, אין לנו אסטרטגיה ביטחונית, אין לנו אסטרטגיה כלכלית, אין לנו חברתית, סוציאלית, בריאותית, חינוכית, המערכות פה בקריסה שנים.
וזה משהו שהתנועה שלך ראתה עוד הרבה לפני המקום, נכון. מצב שאנחנו נמצאים בו היום.
בדיוק, שזה... וזה הספר הראשון שלי על הנצח נוכל חרב, מתעסק בזה בדיוק, הוא מנתח את כל הבעיות במדינת ישראל, ביטחוניות, אזרחיות, כולן, מסביר מאיפה הן מגיעות, מראה איך אפשר לפתור אותן בעזרת מבנה ושיטה נכונים, וקבלת החלטות נכונה ותכנון אסטרטגי וחשיבה ממלכתית ואפשר, ומסביר למה אם לא נשנה את השיטה, לא נצליח. עכשיו, זה לא משנה, זה לא קשור לימין, זה לא קשור לשמאל, נכון. זה לא קשור למי ראש הממשלה, למרות שיש לנו בעיה כרגע גם אישיותית, אבל זה לא קשור. צריך לשנות פה את המבנה ואת השיטה, ועל זה אנחנו נלחמים.
וזה ידהד? מישהו ראה את הספר הזה? מישהו הבין שצריך לבנות אסטרטגיה? היו אנשים שהלכו עם זה עד הסוף?
לא. לא, כי את הפוליטיקאים זה לא מעניין. once הם נבחרים במדינת ישראל בגלל השיטה, הם עובדים במשך, לא, אני לא אגיד 4 שנים, כן, כי אף אחד לא סוגע, הם עובדים במשך 2 רק בלהיבחר שוב ולהיות בתפקיד שוב. זה מה שמעניין אותם. אין במדינת ישראל אף נבחר ציבור שעובד בשבילך או בשבילי. הם עובדים בשביל ראש המפלגה.
נכון.
כי זאת הדמוקרטיה אחת היחידות בעולם שאין בהן בחירות אזוריות. אז הם נציגים של האזרחים, הם לא מחויבים לאזרחים. כל חבר כנסת בישראל מחויב אך ורק לראש מפלגתו. וככה זה עובד. אז מי יפתור את הבעיות של מדינת ישראל? אף אחד.
אז על הרקע הזה שהוא מאוד מדכא, אני חייבת לציין, ונראה לי קצת שצפית את הנולד, כי אנחנו נמצאים במשבר שלטוני מוחלט.
זה גמרי.
אני רוצה לפתוח בשני סיפורים שנמצאים כרגע בכותרות, וגם שקצת אולי תסביר לנו אותם. אז פרשת רונן בר, וסוגיית החטופים, שאני לא יודעת אם הם לא קצת אותו דבר במובנים מסוימים. מערכת אמורה להגן, אמורה לנווט, מוצאת את עצמה נחשפת, מתבלבלת, פתאום אנחנו לומדים שיש מרגלים איראנים בישראל, אנשים שעובדים בקטר, בשביל קטר, בתוך לשכת ראש הממשלה, אין אמון, לא בין האזרחים למערכת, לא בין המערכת לתוך עצמה, זאת אומרת, כאילו, זה קריסת מערכות כוללת, אפילו מרגיש שהמערכת לא מאמינה בעצמה. ואני מרגישה את הטלטלה הזאת, אנחנו כבר מרגישים אותה בבתים שלנו, זה כבר לא רק משהו שלטוני, ואני רוצה להבין ממך, מה לדעתך באמת הסיפור האמיתי? זאת אומרת, מה באמת קורה למערכת? זה באמת מה שצפית בתנועה שלך, או שיש כאן עוד דברים שרק עכשיו אנחנו מתחילים לגלות?
תראי, קודם כל, אחת הקטסטרופות הגדולות, וזה מה שאני מנסה לעשות בהרצאות שאני עושה בכל הארץ, זה לנטרל את ה... השקרים, את הפייק ניוז, את ה, מה שנקרא רעלים, ואת הסיסמאות ואת הקלישאות, ולדבר על עובדות. ואת זה אני עושה, הם פשוט מציגים, אני מציג לאנשים נתונים, שיכירו את הנתונים, וזה עובד. כשאנשים רואים נתונים אמיתיים, בדרך כלל,
כן.
גם אם הם חברי מרכז ליכוד, הם משתכנעים ומבינים שיש פה בעיה אמיתית.
אוקיי.
הבעיה היא באמת קיימת לאורך כל השנים. יש משהו שקורה בשנתיים האחרונות, מאז שהממשלה הנוכחית נבחרה, הנוכחית אני אומר, כי
זו הממשלה הנוכחית הליכוד, של בן גביר.
של בן גביר, כן. וסמוטריץ'.
כן. ושמחה רוטמן ויאיר לוין.
בדיוק. כן. קורית פה קטסטרופה.
מטורפת.
מטורפת, שלא התרחשה מעולם. מעולם. אפס ממלכתיות, באמת, רק שאיפות קואליציוניות למלא כל מיני קופות כאלה ואחרות, לממש כל מיני חזונות משיחיים מטורפים, באמת, דברים שהם באים על חשבון הישרדותה של המדינה הזאת, את זה צריך להבין, אנשים נכון. לא מבינים את זה, לא מבינים את זה, אני חושב שאף אחד לא קרא מעולם את חזונו של סמוטריץ', שכתוב שחור על גבי לבן, מה בדיוק הוא רוצה לעשות, אנשים לא מבינים את זה, אבל האיש באמת חי במקום אחר, הוא בכלל רוצה להרוס את מדינת ישראל במתכונתה הקיימת, ולהקים תחתיה את ממלכת יהודה התנכית, כן. עם חוקי התנך ועם הכל, בן גביר במובנים מסוימים איתו בדבר הזה, רוטמן, כל החבורה הזאת, הם באותו כיוון.
כן.
זאת אומרת, שאנחנו נלחמים על דמוקרטיה, ועל על ממשל, ועל משילות, ועל חוק, זה בכלל לא משהו שיש לנו שיח עם, עם האנשים האלה, כי הם לא שם, זה לא מעניין אותם. גם את החרדים, דרך אגב, את ההנהגה החרדית, כן. אני לא מדבר על אזרחים החרדים, שוב צריך להבדיל, להפרים. כי היא יוצרת פה שנאה אדירה בגלל חוסר ידע, אבל ההנהגה החרדית, לא מעניין אותה באמת, לא מדינת ישראל, ולא ציונות, ולא שום דבר, מעניין אותה להמשיך לקיים את המוסדות שלה,
את הישיבות, עצמה,
את הישיבות, נכון. תנו לנו כסף, מאיפה הכסף מגיע, זה לא משנה, גם אם הכסף יגיע מקטר מחר, זה הכל בסדר, רק תנו לנו שהכסף יעבוד, ונתמוך בכם במה שאתם רוצים, הכל בסדר. אז המבנה הזה הוא מטורף לחלוטין, ותחת המבנה הזה, ותחת חוסר הממלכתיות הזאת, ותחת רצון ההישרדות הנוכחי של הממשלה בכל מחיר, הכל נפרץ, הכל מותר. מותר להילחם במשטרה, מותר להילחם בצבא וברמטכ"ל, מותר להילחם בראש השב"כ ובשב"כ ולהכפיש אותם.
אבל מותר לראש השב"כ, אבל מותר לראש השב"כ לתת תצעיר, חסוי. הרי, אני, יש כאן עובדות, והיו עובדות, שהבעל שלהם הוא איש שב"כ, אנשי שב"כ, השושויסטיות, רמטה, בחיים לא פתחו פה על כלום, להפך, מקדשים את זה. ועכשיו יושב ראש שבק, שאני לא אומרת שהוא לא עושה את זה בצדק, כן, אל תתפוסתי לו, אבל הוא חושף דברים. זה לא קריסה של כל מה שאתה מאמין בו?
אני אגיד לך, הקריסה היא קונספטואלית בכלל, שכל מה שמתרחש במדינה, אבל את שואלת אותי, כשאני מסתכל עליו, קודם כל אני מכיר את הבן אדם ברמה אישית.
כן.
זה באמת אחד האנשים הישרים ביותר, עם היושרה הכי גבוהה, מקצוען, לוחם, אמיץ, ממלכתי, לאורך כל השנים, אז אם אני צריך לבחור...
אתה מאמין לו.
מאמין לו לחלוטין, לחלוטין. אין, ללא כחל וסרק. כל מי שמכיר אותו גם מאמין לו.
כן.
הוא גם נתן אחריות. צריך להבין, הוא אחד, הוא והרמטכ"ל, יום למחרת האירועים, היו השניים הראשונים שנטלו אחריות. לא רק זה, אלא כשהוא פרסם את התחקירים עכשיו של שבק, שבק אמר, אנחנו אמנם נתנו התראה, ופעלנו ועבדנו כל הלילה, אבל לא הבאנו את ההתראה על האירוע הגדול והאמיתי, כשלנו. וזה גם האחריות שלי, הוא גם אמר, אני גם אתפטר לפני הזמן, כי זאת אחריות שלי. הוא עשה את הכל. ולאורך כל השנה הזאת, או השנה וחצי האחרונות, לא שמעת שום דבר מביבי, איזה אמון גדול היה לו.
להפך, אני מחבק את השבק, הוא עשה טוב.
ויש לו אמון בראש השבק, וכמה סיכולים השבק עושה, וזה הכל כתוב וממוסמך. פתאום, עכשיו, בחודשים האחרונים, משהו קרה.
קטרגייט?
קטרגייט, בין השאר, מסמכים שהודלפו מתוך לשכת ראש הממשלה, ניסיונות לתייך כל מיני, או לשנות פרוטוקולים בתוך הקבינטים, שבהם שבק מזהיר ומטריע, ואומר שצריך לחסל את יחיא סנואר, ולחסל את חמאס, וראש הממשלה לא נענה לזה, נעשו ניסיונות לשנות פרוטוקולים. כל זה, ברגע שראש הממשלה הבין שראש שבק לא זורם איתו ולא מוכן, ואם ראיתי את התציר של ראש שבק, הוא אומר בפירוש.
רק את מה שהיה מותר לראות, הייתי מאוד רוצה לראות את כל
התציר. מה שמותר, אני יכול להניח, אני לא ראיתי את מה שאסור כמובן, אבל מתוך מה שפורסם, ואת מבינה שבכל חלק הוא מפנה לחלק אחר, אני חושב שפחות חשוב מה יש בחלק הנסתר, יש יותר פירוט, אבל את הכותרות הוא שם שם. ברגע שראש הממשלה, אני הייתי ראש לשכת ראש שבק 4 שנים, עבדתי עם כמה ראשי ממשלות. ישבתי בחדר שבו ראש שבק יושב בארבע עיניים עם ראש, לא היה אף פעם ארבע עיניים, אין דבר כזה.
אין דבר כזה?
אין דבר כזה. תמיד יש לפחות מזכיר צבאי וראש לשכת ראש השבק.
זאת אומרת, זה לפחות 8 עיניים. אז יש עדים.
תמיד, תמיד, תמיד. האירוע הזה שבו ראש ממשלה אומר, תצאו, ואני רוצה לדבר עם ראש שבק, אז אם הוא רוצה לדבר איתו על איזה מחלה אישית שיש לו, ותעזור לי איזה משהו אחר. אבל אם הוא רוצה לדבר איתו על זה שאם קורה משבר חוקתי, אתה תעמוד איתי ולא תעמוד יחד עם בגץ, או אם הוא אומר לו, אל תאכוף חוק נגד טרוריסטים יהודים, אלא רק נגד טרוריסטים ערבים ביהודה ושומרון, או שתעזור לי להילחם במנהיגי המחאה,
או תעצור קפלניסטים.
בדיוק, שזה זה.
לך תחקור ותשים האזנות סתר לכל מי ש...
זה פלילי בעליל.
זה פלילי?
אני לא הכרתי שום ראש ממשלה, שום ראש ממשלה מעולם שדרש דבר כזה. היו שני מקרים בעבר, בלי שמות,
כן.
שבהם ראשי ממשלה פנו לראש שבק.
כן.
בחשד אמיתי, דרך אגב, נגד דמויות פוליטיות שהם עוברים על החוק, ודרשו ששבק יחקור. בשני המקרים בא ראש שבק ואמר, אני לא יכול לעשות את זה, כי זה עניין פוליטי. אם זה משהו שראוי חקירה, צריך להקים צחה מיוחד, משטרה, פרקליטות, זה, ואז אפשר לחקור את זה. שבק לא יחקור חקירה פוליטית. ובשני המקרים ראש הממשלה אמר, אוקיי, הבנתי, קיבלתי, יורדים מזה, נעשה את זה בדרך חוקית.
אוקיי.
פה הפעם הבנו שלמרות שנאמר לראש הממשלה שזה לא חוקי ולא נכון, הוא לא ויתר, ובעצם ההחלטה שלו הייתה מה? בוא נדיח את ראש שבק, נחליף אותו במישהו שכן יסכים לגחמות שלי, ואז נמשיך הלאה.
מה לדעתך קרה שום בקטר גייט? ממה שאתה יודע, מה באמת קרה? באמת קטר מממנת את לשכת נתניהו, או שזה כותרות של ערוץ 12?
תראי, קטר מממנת ללשכה, זה נראה לי מין קלישאה כזאת, סיסמה. אני לא חושב שקטר מממנת. מדינת ישראל יש לה תקציבים יפים, מממנת את לשכת ראש הממשלה, הם לא צריכים מימון מקטר. קטר מממנת המון דברים שמתרחשים במזרח התיכון, בעיקר מלחמה על התודעה. אני לא מדבר על הכספים שעברו לחמאס.
כן.
אבל קטר כן מעורבת, נגיד, לדוגמה, כל הסרטונים שהופצו ברשתות על שמצרים נערכת למלחמה נגד ישראל, כן. במהלך החודשים האחרונים.
כן.
זה היה קמפיין קטרי, זה נחשף גם.
כן.
קטר הוציאה וממנה במיליונים, קמפיין בכל הרשתות החברתיות, שבהם הוציאו סרטונים, כאילו המצרים מתאמנים עכשיו, על לחימה נגד ישראל. למה? כדי להוריד את קרנה של מצרים מול ישראל, להעלות את דעת הקהל הנגדית בישראל נגד המצרים, ולייצר פה קמפיין. האם לשכת ראש הממשלה, או מי מהעוזרים והיועצים שם היה לו יד ורגל בזה? אני לא יודע, זה משהו שצריך לחקר. אבל זה לא
השאלה, השאלה אם שילמו משכורות לפלדשטיין, לאוריך, זאת השאלה.
תראי, ממה שיצא עד עכשיו, אנחנו יודעים בוודאות שכסף עבר מהקטרים והגיע אליהם.
נכון.
באיזה מתכונת, באיזה צורה, זה מה שהחקירה צריכה לגלות, זה מה שראש הממשלה חושש.
למה אתה חושב? אני רוצה לדעת, באמת, תראה, אני גם אישה, שזה כאילו ראש אחר של גבר, איך ראש ממשלה, כמה זחוח הוא צריך להיות, בשביל לחשוב שדבר כזה יכול להתרחש וזה לא יתגלה. או שאם זה יתגלה הוא עדיין חסין. אתה באמת מאמין שהוא ידע מזה?
אני אגיד לך משהו, תראי, קודם כל, אני מכיר, צריך להבין, אני מכיר ברמה אישית, כמעט את כל מי שמסתובב היום בפוליטיקה הישראלית.
כולל את ביבי?
יש לי הרבה שעות, כולל את ביבי. הרבה שעות של ישיבות ודיונים, ביבי הוא אדם שנגיד אור של פיל זה סקית ניילון לעומתו, הוא איש שהוא פשוט אטום לחלוטין למה שהסביבה חושבת עליו, אומרת עליו, הוא יש לו את מה שהוא רוצה לעשות, והוא עושה.
מתוך תחושת שליחות, או מתוך אני תחושת חושב אני רוצה לשמור? כי אתה יודע, יש לי חברים, לא רבים אני חייבת לציין, ימניים, שאומרים, תקשיבי, מה הוא צריך את זה? הוא יכול היה לשבת לסטרצאה במאות אלפי דולרים, לחיות על הפנדי במיאמי, זה לא מעניין אותו, הוא בא כי הוא חושב שהוא היחיד שיכול להציל את המדינה.
נכון, אז זה נכון.
זה נכון?
אני חושב שביבי הגיע לשם מתוך תחושת שליחות, ובשנים הראשונות שלו, הגם שאני לא חושב שהוא הצליח כראש ממשלה, כי אם אתה 17 שנים ראש ממשלה,
לא, ומערכת לא
החינוך קורסת,
הכל קורס.
הכל קורס במדינה, קורס. אז לא הצלחת, נכשלת.
נכון.
אבל באת מתוך כוונות טובות. לטפל במדינה, וזה נכון, מתוך אמונה שאני יכול ורק אני יכול.
נכון.
אני חושב שגם אשתו חושבת ככה, אני חושב שגם הבן שלו חושב ככה. יש שם איזה, אני יודע גם, בוא, מבלי לפרסם, אבל אני, היו לי גם שיחות עם דמויות מאוד, 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 מאוד מקורבות
אוקיי.
אליו, שאמרו לי שזאת המציאות, שהם סגורים בתוך עצמם, הם מאמינים מאוד שהוא ורק הוא, ואין בלתו.
רגע, אני רוצה לעצור אותך ולהקשות. אוקיי? תראה, יש משהו פסיכולוגי לחלוטין, ואתה מבין בפסיכולוגיה ובטח באינטואיציה. יש משהו פסיכולוגי בזה שיש חבורה של אנשים, נקרא למשפחת נתניהו, שהם רדופים, הם באמת רדופים. יש מאות אלפי, מיליוני אנשים שרוצים שהם לא יהיו, שרוצים להוריד אותם, שרוצים לגלות עליהם דברים, שמחפשים את העוזרי בית שלהם. העובדה שהם נרדפים, הם נרדפים. יש משהו בזה שמשפחה היא רדופה, שהוא מאחד אותה. ואז הם מרגישים שזה הם מול העולם. את זה אני יכולה, אני רואה את זה. כשאני רואה את שרה נתניהו או את ביבי, שכולם, על כל הביקורת שלהם, אני רואה את התחושת נרדפות הזאת, וכאילו הם באים מהמקום הזה, שאין לנו ברירה, אנחנו לא יכולים להתייחס למה שאנשים אחרים חושבים עלינו, כי אנחנו יודעים בתוכנו. אז אני לא יודעת אם זה לא משהו שאנחנו גם קצת יצרנו.
אז זה, את צודקת לחלוטין, אבל זה הביצה והתרנגולת. זה שהם במצב הזה עכשיו, זה נכון, אבל איך הגענו למצב, איך הגעתם למצב הזה? למה הגעתם למצב הזה? אני אתן לך דוגמה, אני דמות ציבורית כבר המון המון שנים, כשהיו את כל ההפגנות בזמנו בירושלים, נגד ראש הממשלה, נתניהו המושחת, לא המושחת, עוד לפני הממשלה הקודמת.
כן.
אמרו לי, תבוא ותנאם ותדבר, ואמרתי, אני לא מוכן. אני לא מוכן, א', כי הבן אדם עומד למשפט, תנו לו להישפט, ושיש פסק דין, אני לא מוסמך לקבוע אם הוא מושחת, לא מושחת, כן מושחת, לא מוכן להיות מעורב בדבר הזה. לא מסכים עם מה שהוא עושה, לא חושב שהוא מצליח, אבל אני לא אקרא לו מושחת, אלא אם כן בית המשפט יגיד
יקרא לו מושחת, נכון?
וסירבתי. משהו קרה בממשלה הנוכחית, ואני עדיין לא מתייחס למושחת, או לא מושחת, או כן מושחת, ברמה הפלילית. אני משאיר את זה, בית משפט יצטרך להכריע, זאת ההכרעה הזאת. אני מדבר על איך ממשלת ישראל מתנהלת, mm-hmm. איך האינטרסים של מדינת ישראל, האם בכלל הם באים לידי ביטוי, mm-hmm. מול האינטרסים האישיים של נבחרי הציבור של כל הממשלה הזאת, וכאן זה קטסטרופה נוראית. את רואה את אחרי השביעי באוקטובר, זה עולם אחר, זה, הכישלון זאת מילה קטנה מדי, mm-hmm. וזה נכון שכל המערכות כשלו בצורה קטסטרופלית, כולן כשלו, ובראשם ראש הממשלה, והממשלה הזאת,
שמסרב לקחת
אחריות, מסרב אפילו להקים ועדת חקירה ממלכתית.
למה הוא מסרב להקים ועדת חקירה?
כי הוא מבין שוועדת חקירה ממלכתית, תהה אשר תהה, תגיע למסקנה בלתי נמנעת, שאחד הגורמים האחראיים זה ראש הממשלה.
אבל הוא מוכן לוועדת חקירה אחרת, הוא רק לא רוצה שהיא תהיה ממלכתית.
הוא רוצה ועדת חקירה פוליטית ממשלתית, צריך להבין, עוד פעם, למי שלא ברור לו,
למאזינים, נסביר. זה בדיוק גם מה שאני רוצה שתסביר.
יופי. יש מושג שנקרא ועדת חקירה ממלכתית,
כן.
יש מושג שנקרא ועדת חקירה ממשלתית, שהוא רוצה להקים. ועדת חקירה ממשלתית היא ועדת חקירה שמורכבת מנבחרי ציבור, שיש לראש הממשלה השפעה ישירה עליהם, על המסקנות שלהם, על הדרך שבה הייתי, בדיוק. הוא מראש ידע להגיד ולקבוע מה הסמכויות שלה, הוא יכול לקבוע לה שהסמכויות שלכם מגיעות עד הממשלה, אתם לא מוסמכים לחקור את הממשלה, זה מה שהם רוצים. ועדת חקירה ממלכתית מקבל נשיא בית משפט עליון סמכות להקים ועדת חקירה, הוא ממנה שופט עליון שעומד כן. בראש הוועדה,
כן.
וצוות שאותו שופט מרכיב לעצמו, לוועדה הזאת יש סמכויות בלתי מוגבלות לחקור את כולם עד ראש הממשלה, לפתוח את כל הניירת, את כל המסמכים, ולהביא את כל מה שקרה. ועדה כזאת מוסמכת להמליץ על הליכים פליליים, על הליכים אחרים, כל דבר שהוא. הוא מבין, דרך אגב, ראש הבק בא ואמר כבר ביום השני, עוד הרבה לפני התצירים, תקימו עכשיו ועדת חקירה ממלכתית, אל תחכו לסוף הלחימה.
ברור.
תוך כדי הלחימה, ועדת חקירה ממלכתית. הרמטכ"ל אמר, אין בעיה, אם יש ועדת חקירה ממלכתית, אנחנו איתכם, תקימו. אפשר היה כבר להקים את הוועדה הזאת, היא כבר הייתה יכולה לסיים את עבודתה.
ברור.
אבל ברור שהיא הייתה אומרת, גם לראש הבק לך הביתה, וגם לרמטכ"ל לך הביתה, וגם לראש הממשלה לך הביתה, עם כל הממשלה. ואת זה ביבי לא רוצה, ואת זה הוא מונע. ואיך הוא מונע את זה? הוא נלחם נגד בית משפט. פתאום בית משפט עליון של מדינה,
כן.
הפך להיות אויב המדינה.
נכון.
אתם האליטה השמאלנית האשכנזית, שזה
לא,
גם כמו נכון.
לא, הוא לא אשכנזי.
כן, בדיוק.
והוא ממש בא מירוחם.
נכון. עכשיו, אני אומר את זה, ואני כן. מתוודע היום, אני כל חיי, אני בא מהימין, כל חיי הייתי חבר במפלגה אחת, דרך אגב, נו. שיהיה ליכוד.
באמת?
באמת, כן. המפלגה היחידה שהייתי חבר בה אי פעם,
כן.
זאת הליכוד. ואני מתבייש. אני מתבייש בושה גדולה מאוד ממה שנהיה ממנה. הליכוד מבחינתי זה ז'בוטינסקי, זה החזון שלו, נכון. זה איש משכמו ומעלה, ואיפה
כן
הוא
יגיד,
ואיפה אנחנו.
אני כן אגיד שאני הייתי מרבית חיי שמאלנית, ואני היום ימנית. אני לא ליכוד, חס ושלום. אבל אני, הדעות שלי מאז השביעי לאוקטובר, הן הרבה יותר ימניות ממה שהן היום.
הדעות שלי הן ימניות כל השנים, דרך נכון. אגב. אבל אני בן אדם שפוי ונורמלי, ואני מבין, אני מכיוון שעבדתי כל חיי עם פלסטינים ועם ערביי ישראל, אז אני מבין מה שאנשים אחרים אולי לא מבינים, שאי אפשר להמיס 5 מיליון פלסטינים על אוטובוסים, על שטיחים ועל מטוסים, ולהעלים אותם מכאן. זה לא ילך.
תראה, טראמפ אומר משהו אחר.
טראמפ לא אומר משהו אחר. טראמפ, יש לו, גם את זה צריך להבין.
אני אעביר אותם, אנחנו נפנה אותם.
ואז הוא יורד מזה, טראמפ יש לו שיטה. הוא אומר, אני עכשיו אזרוק אבן המים, ואתם, כל המשוגעים, תרוצו, תחפשו, תוציאו את האבן. אז הוא אמר, אני הולך לשטח את עזה ולהקים קזינו. למה הוא עשה את זה? לא כי הוא באמת התכוון לעשות את זה, אלא הוא אמר, אני אגרום למצרים ולקטרים ולכולם להיכנס ללחץ ולהביא פתרונות, וזה בדיוק מה שקרה. ועכשיו הוא זרק את הסיפור של המכסים,
כן.
והוא אמר, כל העולם יתזז, ויביא לי עכשיו פתרונות אחרים, וזה מה שקורה.
בינתיים מפילים לנו את הבורסה, אבל...
הבורסה נופלת, נכון, אבל שימי לב דרך אגב, שכל בעלי
לעלות.
ההון
כן.
שלו, שהפסידו בהתחלה מיליארדים,
כן.
כבר הכפילו את ההון, כי הבורסה עלתה כפול, ואז ירדה. הוא יודע לתכנן, הוא איש עסקים.
נכון.
שוגע אולי, אבל איש עסקים.
אנחנו צריכים לדבר על החטופים, אין ברירה.
חובה.
אין נושא יותר קשה, כואב, שאני הולכת איתו לישון בלילה, וקמה איתו בבוקר. ואני יודעת שאני לא לבד בזה. זאת אומרת, זה לא משנה איזה תפילה אני אשא לילדים שלי, אלון נואל תמיד איתי. אתה פשוט לא יאומן. אסון לאומי. אסון לאומי.
זה זה ממש אסון. אני הקבלתי את זה, את יודעת מה, לרמה של בתחילת הדרך לשואה, יש לי ציפורי אבא שלי, זכרונו לברכה, שעבר את בירקנאו ואושוויץ, ורצחו לו את ההורים מול הפנים. אז זה לא שואה של 6 מיליון יהודים, אבל במובן מסוים, אירוע כזה, שמתרחש בתוך מדינת ישראל הריבונית, שנוצרה מלכתחילה כדי שדברים כאלה לא יקרו, זה סוג של שואה קטנה מבחינתי, כן.
שואה גדולה מבחינתי, כי אני חושבת שהשואה האישית שלנו, שאנחנו עוברים עם הדבר הזה, היא יותר קשה לנו מאשר אפילו הסיפורים שגדלנו עליהם, וגם אני הייתי גם באושוויץ וגם בפולין, ואני מראיינת אותך לא סתם ערב יום השואה ויום העצמאות. אז זה נקודת מבחן לערכים בסופו של דבר. יש פה שאלה מוסרית מאוד גדולה. ואתמול או שלשום אמר בצלאל סמוטריץ', חטופים זה לא הדבר הכי חשוב. ככה אמר איש בממשלה, נבחר ציבור, ויושבות שם אמהות וזועקות לעזה, ואני שואלת את עצמי, אתה ימני, נכון? ואתה רואה את המלחמה, ואנחנו מבינים את המחירים שאנחנו משלמים, גם המחירים הצבאיים. איפה העמדה שלך פה? צריך להפסיק את המלחמה?
את אומרת, אני ימני? או שאת שואלת את סמוטריץ'?
אני שואלת אותך. כי אתה ימני נורמלי.
כן,
סמוטריץ' הוא רוצה ממלכת יהודה.
הוא לא ימני. סמוטריץ' הוא משהו אחר, משיחי, וכשאני אומר משיחי, דרך אגב, אנשים לפעמים דתיים כועסים עליי, אומר, גם אני מאמין במשיח. אמרתי, זה בסדר.
הוא מאמין שהוא המשיח.
בדיוק. זה שאתה מאמין שבתחיית המתים, ושיבוא המשיח פעם, ואליהו הנביא, זה דבר אחד. זה שאתה חושב שאתה זה שצריך להביא אותו באופן אישי ולעשות הכל, זה דבר אחר.
אני שואלת עליך כאדם ימני שמבין את החשיבות בלהילחם בעזה ובניצחון מוחלט ובאני לא יודע.
אז אני אענה לך, אני אענה לך, ונשאלתי על זה כרגע ממש לפני שנכנסתי ברעיון לגלי צהל, כי מצד אחד יש היום בערב קבינט, והדיון הוא האם מלחמה עד הסוף או קודם חטופים. ועל זה יש ויכוח קשה בין גם ראש הבק וראש הממשלה כבר מתחילת הלחימה. כולם מסכימים שאת חמאס צריך לחסל.
מוסכם.
אין על זה שום ויכוח. את חמאס היה צריך ואפשר לחסל כבר לפני 10 שנים, ולא עשו את זה. את יחיא סינואר היה על הכוונת 8 או 9 פעמים, היה אפשר לחסל אותו, לא עשו את זה. למה? כי ראש הממשלה החליט לא לעשות את זה.
למה?
כי ראש הממשלה היה לו פשוט מאוד. ראש הממשלה רצה את חמאס בשלטון ברצועת עזה, מהסיבה הפשוטה, שכל עוד חמאס שולט ברצועת עזה, ואבו מאזן שולט ביהודה ושומרון, אין דיונים על מדינה פלסטינית עתידית, מפני שזה 3 מדינות לשני עמים, אין, או 3 עמים לשתי מדינות, אין פה בכלל מקום לפתוח דיון על מדינה פלסטינית, אז הוא אומר, אם ביום שאני מפנה את חמאס מעזה, ורשות פלסטינית חוזרת לעזה, נפתח מחדש הדיון על מדינה פלסטינית, ואני לא רוצה להתעסק עם זה, לא אני באופן אישי,
כן,
כי,
כן.
כי הוא כבר הודע שהוא מוכן לתת
מדינה פלסטינית, ברור.
בדיוק, אבל אני לא אוכל להחזיק ממשלה עם זה.
כן.
לכן הוא העדיף לממן את חמאס, לתת להם שקט, שיעשו מה שהם רוצים, פה יהיה חמאס, פה יהיה פתח, אנחנו באמצע, אין מדינה פלסטינית, זה היה האינטרס שלו, אני טענתי את זה כבר אחרי צוק איתן, ניסו לריב איתי, ברדוגו וכל מיני כאלה אחרים, בסופו של דבר כולם מודים בזה היום,
כן.
שזה היה האינטרס של ביבי. אז הוא החזיק את חמאס שם, אז זה שהאינטרס לחסל אותם הוא חד משמעי, אבל בשביעי באוקטובר קרה משהו, נחטפו מאות ישראלים ללב רצועת עזה, אנשים חיים שמוחזקים שמה חפים מפשע.
נכון.
מדינת ישראל שהזניחה אותם, שהפקירה אותם, מחויבת לפני הכל להביא אותם הביתה. לפני המימוש של החזונות של סמוטריץ' ובן גביר, לכבוש את עזה ולהקים שם התנחלויות מחדש,
כן.
ולהקים קזינו של טראמפ, קודם כל להחזיר את האנשים האלה הביתה. ובזה הממשלה כושלת. א', לא מצליחים גם לממש את מטרות המלחמה, לא מצליחים להביא אותם כבר עוד מעט 2 שנים, המלחמה הזאת צריך להבין משרתת את האינטרס של הממשלה, כי כל עוד הממשלה מספרת לעם, אנחנו במלחמה, אז צריך להמשיך... אז אין בחירות, ומי יודע מה יקרה ב-26, אני לא בטוח שהם לא ירצו להמשיך את המלחמה גם עוד 10 שנים, ומייצרים את הנרטיב הזה שיש לנו 8 חזיתות או 7 חזיתות, אין לנו 8 חזיתות ו-7 חזיתות, מי נלחם בנו עכשיו?
נכון.
אין לבנון, אין סוריה, חוטים יורים טיל פעם בחודש, אין איראן, איראן לא יורד, אין כלום. גם חמאס כמעט ואין. אנחנו עכשיו המצאנו מלחמה שצריך לעשות אותה עד הסוף, על חשבון החטופים שנשארו עוד חיים שם, כדי להאריך את חיי הממשלה.
לא יומן.
האמת היא שצריך לעצור, להביא עכשיו את האנשים האלה הביתה, בכל מחיר, ולדאוג לזה שחמאס לא יהיה יותר ברצועת עזה. מי שחי באשליה, שישראל תשלוט אני, אזרחית, אני אומר, כן. ברצועת עזה, או בכלל כן. ביהודה ושומרון,
לא רוצים.
זה אשליה בלתי אפשרית.
נכון, אנחנו זה, לא רוצים, לא אמורים לרצות את זה בכלל.
זה החזון של סמוטריץ', שהוא כתב אותו. פלסטינים, 5 מיליון פלסטינים, יהפכו לאזרחים ישראלים, אבל סוג ב'. הם לא יוכלו לבחור לכנסת, הם לא יוכלו זה, אבל הם יהיו אזרחי ישראל, כי השטח כולו יהיה מדינת ישראל. אנחנו 10 מיליון, הם 5 מיליון.
ממש. והם מתרבים בקצב יותר מהיר מאיתנו.
דרום אפריקה זה יהיה אפס לעומת מה שקורה אצלנו.
לא יאומן. לא, זה
הזיה. זה פשוט חורבן המדינה.
תגיד, אתה מגדיר את זה כמשבר לאומי? כי אתה בתור מי שניהל משברים מאוד דרמטיים.
זה משבר לאומי עצום, זה משבר חברתי עצום, אני חושב שגם החברה מתפרקת היום.
כן.
מתפרקת לחלוטין, אני חושב שהכלכלה מתפרקת, אנחנו רואים שהחינוך מתפרק, אנשים עוד לא מבינים, אבל גם מערכת הבריאות מתפרקת.
נכון,
אבל...
היית בחלק מחקירת רצח יצחק רבין.
כן.
הרגשת אז, את מה שאני הרגשתי, הייתי צעירה מאוד, אבל זוכרת, הייתי באיזה בר, זה תפס אותי, כל אחד זוכר איפה פגש אותו הרגע הזה. הרגשנו אז איזה אדמה נמשת לנו, נכון? שזה משהו נורא קרה, שהוא כאילו נקודת אל חזור כזאת. אתה מרגיש את זה גם עכשיו? אתה מרגיש את זה יותר גרוע אפילו?
אני חושב שזה יותר גרוע. אני אגיד לך, אני הייתי אז שם, ובלב ליבה של החקירה, כשאני יושב גם מול הרוצח עצמו ומסתכל לו בעיניים.
וואו.
ואז עשינו איזה קטע של הפסקה, וכולנו הלכנו לצפות בהלוויה, ובכינו, את רואה 14 גברים עומדים ובוכים, ואז נגמרת ההלוויה, ואני נכנס חזרה לחדר, ויושב מול יגאל עמיר, שמחייך חיוך רחב, ואת צריכה באמת להחזיק את הידיים, ולא לאבד את ההשתונות. אבל גם אז, כשאני שואל אותו ואומר לו, בשביל מה עשית את זה? הרי זה, לא פירקת את המדינה. הוא אומר, לא, אבל עצרתי את תהליך השלום, והפלתי את הממשלה. זה עוד היה לפני שזה קרה.
כן.
והוא אמר, ובצדק, כן. הוא עצר את תהליך השלום, והפיל את הממשלה. אבל זה היה ברמה של להפיל את הממשלה ולעצור את תהליך השלום. לא היה חשש להתפרקות מדינת ישראל. אנחנו נמצאים עכשיו בתהליך שכבר כמעט מעט שנתיים, אנחנו מנהלים פה, הממשלה מנהלת מלחמה נגד מדינת ישראל, נגד הדמוקרטיה, ההפיכה המשטרית שמנסים לקדם עוד לפני השביעי באוקטובר.
אני בדיוק מה שאני רוצה להגיד לך, אז אני חושבת שזה התחיל הרבה לפני השביעי באוקטובר.
ברור שזה התחיל לפני.
זה התחיל בערעור של כל מוסדות המדינה, כמו שאנחנו מכירים אותה, של משמעית. בית המשפט העליון. בתור משפטנית צעירה, ובתור מי שאתה יודע, סגדה למערכת המשפט כמערכת הנקייה ביותר בעולם, וניהלתי תיקים במזרח אירופה לא מעט, ואתה רואה מערכות מושחתות, שעובדות על שחיתות, ואני תמיד הייתי גאה להסתובב, והייתי אומרת, בישראל אין את זה, אין שופטים מושחתים. וערערו לנו הכל. אז אולי השופטים לא מושחתים, אבל מינוי השופטים הפך להיות מושחת, ואז הם כבר, אתה לא בטוח גם במינוי.
נכון, נכון. אנשים מתבלבלים. תראי, רוב הציבור, הבעיה שלנו שרוב הציבור לא באמת יודע את הפרטים ולא מכיר. הוא ניזון מכותרות בעיתונים. נכון. אז אם הוא ימני, אז הוא מקשיב יותר ל-14, ואם הוא זה, אז הוא מקשיב יותר לערוץ אחר, והוא ניזון ממה שמוכרים לו.
אתה עושה את זה?
ואני מנסה, מה?
מקשיב לפעמים לערוץ 14?
כמעט ולא, אלא אם כן שולחים לי כל מיני קוריוזים, זה קשה לי מדי, האמת זה קשה לי, אני באמת, פשוט קשה לי מדי. אבל אני מעביר המון הרצאות בארץ, ואני מסביר לאנשים מה המשמעות של רפורמה משפטית. יש במערכת המשפט הרבה
בעיות.
לעשות, הרבה
משמעית.
בעיות. מי שרוצה לעשות רפורמה, צריך להכשיר שופטים ברמה יותר
נכון.
גבוהה, צריך להוסיף 800 שופטים, צריך לקצר זמני דיונים, צריך
נכון.
לעשות הרבה דברים. אבל לבטל, מה שמדינת ישראל עושה, מה שהממשלה עושה, היא מביאה לביטול הפרדת הרשויות.
נכון.
היא רוצה לייצר מצב שבו הממשלה שולטת על בית המשפט, כבר אין הפרדת רשויות בין הכנסת לממשלה. הכנסת זה רשות מחוקקת,
נכון.
הממשלה רשות מבצעת, זה כבר בוטל מזמן, כבר לא קיים בישראל.
נכון, אני מסכימה.
עכשיו מבטלים גם את ההפרדה, רוצים לבטל.
של הרשות השופטת.
ואין, ובזה נגמרת הדמוקרטיה.
תשמע, הם כבר אמרו שהם לא מכבדים את בגץ, מה עוד יש לעשות?
נכון.
מה עוד נשאר? כשעורך הדין טלי גוטליב, היא עורך הדין, 20 שנה עורך הדין, ולא מכבדת את המערכת שגידלה אותה.
נכון.
מה עוד יש לנו לעשות? אני רוצה להגיד שאני חשה שהיום השבר החברתי, א', אני חושבת שאנחנו כבר במלחמת אחים, למרות שאומרים, יש פחד במלחמת אחים, אני מרגישה שאנחנו כבר שם,
נכון.
וגם אני חושבת שזה יותר חזק מהאיום האיראני. אני לא מפחדת מאיראן, אני מפחדת ממה שקורה לי במדינה.
חד משמעית. אי אפשר לנסח את זה יותר טוב. אחת ההרצאות שלי זה, נקראת 12 ישראל ו-12 השבטים, אני מדבר על כל, נותן סקירה על כל מה שקורה במזרח התיכון.
כן.
זו הרצאה שאני מעביר אותה כבר שנים, לאלפי אנשים. ובסוף ההרצאה, אנשים מסתכלים, ואני אומר להם, בשורה התחתונה, אין איום ביטחוני קיומי על מדינת ישראל.
נכון.
נכון שיש לי טילים. אין היום שום גורם במזרח התיכון שיכול לחסל את מדינת, את קיומה של מדינת ישראל. ואז אנשים ככה נושמים לרווחה ואומרים, אז בעצם אין לנו איום קיומי ביטחוני. אני אומר, אין לנו כבר 20 שנה איום קיומי ביטחוני.
בדיוק השאלה הבא שלי, האם אנחנו נמצאים בכלל במשבר ביטחוני או במשבר הנהגה?
אנחנו נמצאים, ואז אני אומר, האיום הקיומי היחידי על מדינת ישראל, זה אנחנו ומה שקורה פה בפנים. זה, על זה חרב בית המקדש הראשון, על זה חרב בית המקדש השני.
על מה חרב?
ועל זה, על שנאת אחים, על שנאת חינם, על קיצוניות דתית, בדיוק בשני המקרים, זה אותו מקרים בדיוק, ואנחנו נמצאים באותו דבר, קיצוניות דתית, שנאת אחים, מלחמת אחים, פנימית, על זה תחרב מדינת ישראל. אף אחד לא, אני דיברתי, כשישבתי באינטיפאדה השנייה, בהקדמה שלך, פירטת את זה, עם בחירי הרשות הפלסטינית, כן. אז ניהלנו את המסע ומתן, היו ג'יבריל רג'וב ומוחמד דחלן, כל מיני שמות שאנחנו מכירים, ויאסר ערפאת, ואמר לי, אחד מהם יושב, אנחנו ישבנו בקהיר, בפגישות, והוא אומר, תקשיב לי, אני לא יודע בשביל מה אנחנו בכלל מתאמצים, ופה אצלנו טרוריסטים, צריך לתת לכם להישאר אחד עם השני.
אתם תהרגו אחד את השני.
אתם הורגים אחד את השני, ואנחנו צריכים רק לשבת מהצד ולחכות.
זה נכון.
וזה כל כך נכון, זה מה שאנחנו עושים.
אז מאחר והיית שם, שבאמת קם השב"כ של האינתיפאדה השנייה, מה היית עושה היום אם היית מפקד ביטחון הפנים של מדינת ישראל, נוכח ההקצנה, האלימות, אובדן האמון? מה היינו עושים אחר? מה היית עושה אחרת?
תראי, אני קודם חושב שזה מתחיל למעלה, בראש, בהנהגה, במנהיגות, בתפיסה, בחזון שמדינת ישראל, שממשלת ישראל מובילה. שבק כשבק הוא ארגון שמתפקד ברמת מצוינות,
כן.
שאף ארגון בעולם לא מתפקד. צריך להבין, גם עם הכישלון של כן. 7 באוקטובר, שהוא כישלון, ושכבר חלק גדול מהלקחים בו כבר הופקו בתוך הארגון,
כן.
אבל זה ארגון שמסכל בכל שנה רגילה, עד 7 באוקטובר, בין 500 ל-700 פיגועים, שאין דבר כזה בעולם.
וואו.
מאז 7 באוקטובר, מסכל בין 1,000 ל-2,000 פיגועים
מה?
בשנה.
באמת?
כן. וואו. זה הכמויות. זאת אומרת, מה זה פיגוע? פיגוע זה שכבר יש חוליה,
וואו.
יש נשק, יש תוכנית, ומסכלים.
ואנחנו אפילו לא יודעים על זה.
ואתם אפילו לא יודעים. 99% מהפיגועים המתוכננים לא יוצאים אל הפועל.
וואו.
אין שום ארגון בעולם שמצליח לעשות את הדבר הזה. ואת זה עושים אנשים ש-24-7 עובדים.
אז השב"כ היית משאיר.
השב"כ הוא ארגון מצוין ברמה באמת שלא קיימת בעולם, מכל העולם באים ללמוד איך הדבר הזה עובד.
ברור.
ולכן הבעיה היא לא בשב"כ ולא בצהל, הבעיה היא באיך מדינת ישראל בונה פה את החברה. לדוגמה, אם אני הייתי היום מנהיג את מדינת ישראל, הייתי מתאמץ מאוד לבנות זהות ישראלית. במשך 77 שנים, אף אחד לא טרח לבנות פה זהות ישראלית. יש זהות ערבית, בדואית, דרוזית, זהות ציונית דתית, זהות חרדית.
מה זאת אומרת? תגדיר לי מה זאת אומרת, מה קובע טמבל זה לא ישראלי? חוץ זה ישראלי?
אני אגיד לך מה, בארצות הברית, שזה מדינת הגירה, קנדה היא מדינת הגירה.
נכון.
הדבר הראשון שעושים כולם בבוקר, קודם כל, כל תכני הלימוד, בכל בתי הספר, זהים. המקצוע הכי חשוב בארצות הברית הוא אזרחות. כולם לומדים אזרחות. את אותו תוכן, כולם בבוקר עומדים, שרים את ההמנון, מרימים את דגל ארצות הברית, יש דגל אחד, יש המנון אחד,
כן.
ויש אזרחות, ואת זה לומדים כולם.
אבל גם אוקיי? פה לומדים כולם אזרחות.
לא.
מה?
לא.
הנה, הבן שסיים עכשיו בגרות באזרחות, חובה.
הבן שלך יהודי, אשכנזי, ישראל הראשונה, זה לא חוכמה, אבל הערבי הישראלי, תכני הלימוד שלו שונים לחלוטין. החרדי הישראלי, תכני הלימוד שלו שונים לחלוטין. במגזר החרדי יש 3 מערכות חינוך שונות לחלוטין, בלתי מפוקחות על ידי משרד החינוך.
נכון.
המגזר הערבי מפוקח כאילו לכאורה, אבל יש לו תכני לימוד שונים לחלוטין באזרחות. והמגזר היהודי יש לו תכני לימוד. ואנחנו בתוך מדינת ישראל, אנחנו בעצמנו, המדינה...
אני לא יודעת אם בא לי שתהיה שר הביטחון או שר החינוך, אני כבר לא יודעת.
אז המדינה עצמה מטפחת זהויות שונות. אז, ויש לך שרים שאומרים, אני המרוקאי הדפוק,
כן,
ואני הזה הדפוק,
כן.
ואיזה, מי עוד חושב בשנת...
במונחים האלה כבר די, שחררו.
מי זה מעניין אם אתה ממרוקו, מאיראק או מאיפה, אבל הם מבינים שזה מדבר לחלק מהאוכלוסייה, הילדים שלי לא ידוע שהגיעו לצבא, מה זה מרוקאי, מה זה עיראקי, מה זה אבא, מה זה הדברים האלה בכלל?
רגע, אז אני רוצה להבין, אז שקראת לאחד מהספרים שלך, מדינת ישראל השלישית. זה למה שהתכוונת במדינת ישראל השלישית?
מדינת ישראל השלישית, אני מתאר בה, זה ספר דיגיטלי שנמצא ברשת, אני מסביר בקצרה את ההיסטוריה של מדינת ישראל, איך, מה קרה במדינת ישראל הראשונה והשנייה, שאנחנו עכשיו נמצאים במדינת ישראל השנייה, כאילו, ואני מסביר למה אם אנחנו לא נעשה שינוי דרמטי, המדינה הזאת היא גם הולכת להיחרב, אנחנו מאוד מאוד מאוד
קרובים לזה.
לשם, מאוד קרובים, והמדינה השלישית היא המדינה שצריכה, המתוקנת, שצריכה לקום עכשיו, אני מקווה שהיא תקום בלי שנתפרק. איך? אבל המדינה השפויה צריך להחליף פה הנהגה, דבר ראשון, חייבים.
אבל אני רוצה להבין, איזה מנהיגות אנחנו נצטרך פה? מאיפה היא תבוא? יש מישהו בכלל שאתה חושב שמתאים?
תראי, אני מודה שהפוליטיקה הישראלית, המבנה הפוליטי בישראל, מעודד כניסה של עסקנים פוליטיים בינוניים, ולא של מנהיגים איכותיים. יש מנהיגים איכותיים שנכנסו, שהם אנשים טובים, שבאו עם כוונות טובות.
איפה הם?
והם נשחקו בתוך גלגלי השיניים של הפוליטיקה ההרסנית הזאת, ופשוט
השפכו לאבק. אתה היית מקים מפלגה עכשיו?
אני קיבלתי הצעות כבר לפני שנים להצטרף לכל מיני מקומות.
ועכשיו, בתוך הכאוס הזה, היית עושה את זה?
אני הייתי עושה את זה אם הייתי יודע שאני יכול להיות במקום שאני יכול להשפיע. זאת אומרת, לבוא היום, ואני מודה, ואולי זה יישמע פלצני, אבל כבר יכולתי להיות שם, לבוא ובוא תירשם חבר כנסת, מספר 22, שב באיזה ועדה ותצביע לפי מה שנגיד לך, זה לא מעניין אותי. אני רוצה לשנות את מדינת ישראל ואת איך שהיא נראית. האם אפשר לעשות את זה? כן. אפשר לעשות את זה אם תיבחר פה מנהיגות.
זה הדבר הכי חשוב שאמרת לי היום.
ממלכתית, נורמלית, שדואגת לאינטרסים של מדינת ישראל, ולא לאינטרסים של נבחרי ישראל, לפני הכל, אפשר לעשות את זה. יש למדינה הזאת כסף, יש לה יכולות, יש שכל, רק צריך אנשים שיש להם שכל, שיש להם מקצועיות, שר אוצר חייב להיות איש כלכלה, שר חינוך חייב להיות איש חינוך, שר ביטחון צריך להיות איש ביטחון.
אבל אין את זה.
אין את זה.
אז למה אתה נשאר פה?
אין את זה.
למה אנחנו לא עוזבים?
אני אסביר לך למה. כן. קודם כל, הילדים שלי שהם שואלים אותי,
כן.
מאוד מאוד קשה לי, כי לילדים הרבה יותר קשה, לדור של, לדור של הילדים
הבן
שלנו,
הבן שלי רוצה לעזוב את הארץ,
מאוד קשה.
אבל אני לא יודעת, נכון? אני אומרת לו לא, הוא אומר לי, אבל אמא למה? לא, אבל אמא, אתה בעצמך אומרת שלא טוב פה, נכון? בעצמך רואה שקשה פה, מה אכפת לך שאני אעזוב?
אז תראי, אני אגיד לך מה, אבא שלי, אבא שלי, שאיבד את הוריו בבירקנאו, עשה מסע חוצה אירופה ברגל, בשביל להגיע לבית שלו באוקראינה, לגלות שגנבו לו את הכל. עשה מסע לאיטליה, בשביל לעלות על איזה ספינת מעפילים, הגיע לארץ, נעצר על ידי הבריטים, נזרק לחצי שנת מאסר בקפריסין, ברח משם, עלה לארץ, גויס לפלמח, נלחם, נפצע פעמיים קשה, במלחמת השחרור, על מדינת ישראל, ושירת את המדינה, הוא הקים את מדינת ישראל. הוא נלחם על זה. אני 25 שנים הייתי בשירות ביטחון כללי, זה מה שעשיתי, 24/7, נלחמתי על מדינת ישראל. לוותר על הדבר הזה, כן. היום, יש חיים טובים, אני יכול, כאילו, גם את וגם אני, נכון, אני מניח, נכון. ויכולים ללכת לשבת על איזה חוף ים, וליהנות נכון. מאוד מהחיים,
נכון.
אבל המשמעות של זה, זה חורבן המדינה. חורבן המדינה. בסוף אנחנו נלך מפה, לא הפלסטינים.
אבל הם, אתה לא מרגיש שזה לא... כבר קורה?
אני חושב שכן.
תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. יש, אני כל הזמן בודקת הסטטיסטיקות. א', כי אני מאוד אוהבת נדלן. אז אני תמיד בודקת איך יעלה שוק הנדלן. אני למשל יודעת שיש למעלה ממיליון עולים צרפתים שרוצים, מחכים לעלות למדינה כשהמלחמה תיגמר. ומנגד יש המון 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 עשרות אלפים שעזבו. וכאילו זה אמור לעודד אותי, אבל אז כשאתה יורד לרזולוציות, אז אתה מגלה שמי שעזבו זה בריחת מוחות.
בדיוק.
ואז אתה נשאר עם, לא יודעת אם היא לא רוצה להגיד, אבל בדיוק. זה שאלה גם איזה איכות של אנשים תהיה פה, ומה הם יכולים לקדם או לעשות.
המספרים יותר מדהימים מעשרות אלפים, אני בספר על הנצח נוכל חרב, כשעשיתי מחקר, ניסיתי לברר כמה ישראלים עזבו את
לא,
מדינת
היום,
ישראל.
לא, אבל היום, אחרי השביעי לאוקטובר.
נכון, אני אומר, אחרי השביעי באוקטובר, דרך אגב, זאת הייתה השנה הראשונה, שבה היה מאזן הגירה שלילי לראשונה, מאז כמה מדינת ישראל, כן. יותר אנשים עזבו, מאשר הגיעו במונחים של עשרות אלפים.
לא, אבל גם איזה נכון. אנשים? קולגות של בעלי, קולגות רופאים, חברים שלי רופאים, נכון. אף אחד לא פה.
הייטק. הייטק, ראשי חברות, רופאים.
לא, למה אני צריך את זה? אני מישהי בקרוספיט שלי, אומרת לי, אבל אני אונקולוגית, אני מקבלת את זה, אני יכולה ללכת לאן שאני רוצה. כאילו...
חד משמעית.
למה שאני אגדל פה את הילדים?
זה אנחנו מאבדים.
למה שאני אשים את הילדים שלי בצבא, שהיום אפילו לא עושה להם הכשרה כמו שצריך, שולח אותם בשר תותחים לעזה, למה שאני אעשה את זה?
בדיוק.
אז למה אנחנו פה? אתה אומר בדיוק, אז תשכנע אותי להישאר.
אנחנו פה, אנחנו פה, כי אנחנו, לא, אני אומר,
אנחנו בערב יום העצמאות, ליאור, אנחנו צריכים לצאת מפה עם החלטה שיש לנו מדינה.
אז א', בינתיים יש לנו מדינה.
השאלה אם תהיה.
ואני חושב שיש פה מספיק ישראלים פטריוטים, שמוכנים להילחם על המדינה הזאת. אני עדיין לא חושב, אני יודע גם מבחינת נתונים, שהרוב השפוי, שאנחנו לא מספיק שומעים אותו, והוא לא מספיק יוצא לרחוב.
איפה?
ולא... אנשים עייפים, אנשים אין להם כוח. אין להם כוח. מדינת ישראל, הישראלים, הם הם לא עם שיוצא יותר מדי לרחובות. אנחנו באוקראינה הייתה הפיכה אזרחית, נכון. ברומניה הייתה הפיכה אזרחית.
למה? אבל אנחנו יוצאים מדינות, כל שישי כבר, לא יודעת, שנתיים.
יצאו, אז יצאו, יצאו פה 100,000, נכון. יצאו פה, בשיא נכון. המהפכה, יצאו חצי מיליון בכל נכון. רחבי הארץ, נכון. זה לא מספיק. כי את נבחרי הציבור זה פשוט לא מעניין.
טוב,
זה לא מטריד אותם.
אני לא חושב
אותם.
שהיה מעניין אותו, גם היו יוצאים 3 מיליון. באמת, לא, מעניין. לא נעים לי להגיד.
לא,
אבל כמו שאמרת, דף ניילון הזה, הוא אור של פיל, זה לא מעניין, הוא לא רואה את זה.
נכון, אבל אם מיליון איש היו עומדים מסביב לכנסת,
כן.
ולא זזים, אף אחד לא יכול להזיז אותם משם, אף אחד לא יכול להוציא אותם משם, אין כוח משטרתי נכון. וצבאי שיכול להזיז אותם משם, זה יכול להפיל ממשלה. לא מדבר על אלימות, אני לא מדבר על מלחמה, אני לא מדבר על זה.
מדבר על נוכחות.
כן, אלא מאבק אזרחי אמיתי. אני חושב שרוב הציבור, כל הסקרים גם מראים את זה.
נכון.
רוב הציבור מתנגד.
נכון.
אני מדבר עם אנשים גם, דרך אגב, ממפלגת השלטון, שאומרים לי, נתניהו מחריב את המדינה, ומחריב את המפלגה. מחריב את הכל. כאילו, באמת לא מעניין אותו.
בוא נדבר על אינטואיציה. לספר קוראים אינטואיטיבי, ואתה מדבר הרבה על אינטואיציה, ככלי עבודה אפילו, נכון? גם בעולם רגשי, וגם בעולם מודיעיני. אבל איך מחברים בין אינטואיציה לקבלת החלטות קרה כזאת ואובייקטיבית?
אז כל הספר הזה הוא בעצם מאגד בתוכו מודל שאני עובד איתו לאורך שנים ארוכות ומלווה איתו כבר אלפי אנשים, גם דרך סדנאות וגם דרך ליווי אישי. הדבר הראשון שאני עושה פה, אני מלמד איך לפתח חשיבה אינטואיטיבית, לא אינטואיציה. אינטואיציה יש לכל אחד מאיתנו.
נכון.
אני מסביר איך המוח פועל, איך המוח עובד, יש לנו ממש בגדול, יש לנו שני צדדים במוח, יש לנו את הצד הימני, הצד השמאלי. הצד הימני, שבדרך כלל אנחנו מייחסים אותו לצד הנשי יותר, זה הצד הרגשי, הצד האינטואיטיבי יותר, זה הצד שמאבד את כל מה שקורה לנו דרך אינטואיציה ורגשות ותחושות, והצד השמאלי הוא הצד היותר טכני, זה שאחראי על עשייה, על כל מיני טכניקה, מכניקה, נהיגה, התמצאות, דיבור, כל הדברים האלה. שזה בדרך כלל הצד שהוא יותר גברי. דומיננטי אצל הגברים. עכשיו, זה ברור שכשבן אדם חושב, הוא מפעיל את שני הצדדים, אבל בדרך כלל, זה ככה. מה קורה? כשבן אדם הוא יותר אינטואיטיבי, ורוצה להתמודד עם משבר, או עומד מול קבלת החלטות, או מול בחירת דרך בחיים בכלל, מה לעשות? אז אם הוא לא עושה תהליך מסודר, אז הוא פועל ברמה של מתחברת לאופן שבו המוח שלו פועל הכי מהיר. המוח שלי חושב מהיר דרך האינטואיציה,
כן.
מה נראה לי הכי נכון, זה אני אעשה. ואם הוא חושב דרך פה, אז הוא יגיד, רגע, מה, זה נוח לי, אני רוצה לבחור כי זה, כי 1, 2, 3, 4, וזה 3, 4, 5, 6, הוא חושב רק מפה, לא מהבטן בכלל, והוא מקבל החלטה על בסיס כמה נתונים טכניים. 90% מההחלטות האלה הן יהיו שגויות ולא נכונות לנו. למה? כי לא לקחנו בחשבון את הכל. מה שאני מלמד אנשים זה איך לבצע תהליך שבו אתה מצד אחד, לפני קבלת החלטות, או בעת התמודדות עם משבר,
כן.
או בעת בחירת דרך חדשה בחיים,
כן.
אתה קודם כל מתחבר לעצמך, כי אתה חייב לקבל החלטות שעם עצמך. אחת הבעיות שלנו בחיים, שאנחנו מוכוונים על ידי ציפיות של הילדים, של
נכון,
ההורים,
לא
של המנהלים, של
מה
יגידו, מה יחשבו. ואנחנו מאבדים את עצמנו בדרך. אז קודם כל תתחבר לעצמך, תתחברי לעצמך. הדבר השני, תכתוב את כל הנתונים האובייקטיביים, שאתה יודע מפה, מניסיון החיים שלך.
מהמוח השמאלי.
מהמוח השמאלי. אני עכשיו צריך להחליט איזה רכב לקנות, איזה דירה לקנות,
כן.
איזה בחורה לבחור, איזה גבר, איזה קריירה לעשות. אז אני ארשום לעצמי את כל הנתונים החשובים לצורך הדבר הזה, נתונים, ניסיון חיים, הכל. ואז, אחרי שעשיתי את הכל, ויש פה ממש גם דרכים, נגיד, בקבלת החלטות, יש ממש טבלה שאפשר לבנות, לשים את האלטרנטיבות שלנו, מול האלטרנטיבות אנחנו שמים את כל הפרמטרים שמשפיעים על ההחלטה, שאנחנו קובעים אותה, זה ממש מוסבר איך עושים את זה, אני נותן לזה ציון, זה השכל, כל זה רק שכל.
כן.
אני נותן ציון, ואז נגיד, יש לי בחירה עכשיו, האם אני נגיד, אני צריך לבחור עורכת דין שתייצג אותי.
אוקיי.
אז יש לי את אימי, ואת איקס, ואת וואי. ושלושתן טובות, ואני לא יודע מה לעשות, אז אני אכתוב
אימי, איקס וואי,
אני אכתוב מה, את כל הפרמטרים שחשובים לי, ואז אני אתן ציון לשלושתן. אחת מהן תקבל את הציון הכי גבוה.
כן.
הציון הכי גבוה משמעו שמבחינת נתונים, ידע, ניסיון והפרמטרים שחשובים לי, זאת הכי מתאימה לי.
אבל מה עם האינטואיציה?
עכשיו, אחרי שעשיתי את זה בכתב, וראיתי את זה מול הפנים, עכשיו אני שם את זה בצד, הולך, יושב עם עצמי, ואומר, אחרי שאני יודע את כל זה, מה בא לי?
מה הבטן שלי אומר?
מה בא לי? ואם כשאני חושב על זה, ואני אומר, אימי יצא מספר אחד מבחינת הנתונים, כי היא הכי תותחית. אבל בא לי איקס. בא לי איקס. כנראה, כנראה שזאת ההחלטה הנכונה. כי זה מגלם גם את התחושה שלך ואת הרגע שלך.
אז בשביל מה לעשות בכלל את הנתונים האלה? מי לראש תלכי מה שבא לך?
כן, אבל כשאת מקבלת החלטה רק על בסיס אינטואיציה, שלא מבוססת בכלל על נתונים ועובדות וניסיון חיים, את עושה המון טעויות, כי את לא מתבססת על זה. מי שקרא, יש את הספר לחשוב מהר, לחשוב לאט.
נכון.
שהוא ספר מדהים, שבו הוא מסביר בדיוק איך המערכת במוח, איך המערכות במוח עובדות. המוח שלנו הוא עצלן, יש לו יכולות אדירות,
כן.
הוא לא אוהב לחשוב קשה. הוא לא אוהב לחשוב. אז מה שהמוח עושה, הוא מייצר לנו תהליכי חשיבה מאוד קצרים, מאוד קצרים. יש לי עכשיו דילמה נורא קשה,
כן.
אני יכול לשבת עכשיו כמה שעות ולנסות לפתור אותה, או שאני יכול לשבת עם עצמי ולהגיד, מה מרגיש לי, ואז המוח עושה כל מיני חיבורים, קישורים מהר,
כן.
ו... נותן לי תוצאה.
ואז אתה גם לא יודע אם זה לגמרי רק האינטואיציה, או בכלל...
בדיוק, אבל אני לא עושה שימוש, המוח לא הולך במצב הזה, ושולף את כל הנתונים, ואת כל הידע, ואת הכל. מה שאני עושה בתהליך שאני מסביר, אני מחייב את המוח לשלוף את הידע, את הניסיון, את הנתונים.
שהוא יתאמץ, לפני שהוא מקבל החלטה.
שהוא יתאמץ, ואז אני בא ואני אומר, עכשיו בוא נשים את הרגש, מה בא לי? אני רוצה לדעת קודם כל, מבחינת נתונים, מה הכי נכון, אבל אז אני אלך לאינטואיציה, אבל האינטואיציה אז כבר תהיה מבוססת על הידע והניסיון. זה חשיבה אינטואיטיבית, כן. זאת לא אינטואיציה. אינטואיציה זה זה. חשיבה אינטואיטיבית, זה כבר חשיבה שמחברת את האינטואיציה לשכל, לידע ולניסיון שצברנו כל החיים. יש גם דרכים, דרך אגב, לפתח אינטואיציה, כי יש אנשים שהצד
הזה
מאוד חלש.
יש גם שיטות.
יש הרבה דרכים, תראי, דרך אחת למשל, דרך אחת למשל, אם את ימנית, ואת כותבת רק בימין, תקחי את העט, ותשרבטי במשך 20 דקות נגיד, או רבע שעה, תשרבטי רק ביד שמאל. ואז תעצרי, ותעשי תהליך חשיבה עם עצמך. ברגע שעשית את זה, הפעלת באופן מעשי, בגלל שיד שמאל מופעלת על ידי הצד הימני של המוח, הזרמת והפעלת את הצד הימני בצורה מאוד מאוד משמעותית, ופתאום, תגלי, וזה לא נס, שפתאום צצים לך כל מיני רעיונות אחרים, לדוגמה. מעבר לזה, לפתח תחביבים כמו מוזיקה, ציור, פיסול, כל הדברים האלה שהם קצת אומנותיים, שהם מאוד מאוד מפתחים את הצד הזה, ללמוד שפות, כל מיני דברים כאלה, שמפתחים את הדברים האלה, את הצד הימני של המוח, ולכן הם מפתחים גם את האינטואיציה. יש עוד כל מיני שיטות שאני מדבר עליהם, אבל זה תהליך מאוד פרקטי, דרך אגב.
וזה מופיע בספר.
מופיע בספר הכל.
היום אתה עושה גם בתהליכים של העצמה אישית, נכון? ייעוץ למנהיגים, ויש לך איזושהי שיטה, נכון? שקשורה לאינטואיציה.
כל התהליך הזה, הוא התחיל מייעוץ למנהלים בכירים, לסמנכ"לים ומנכ"לים שהיו, ניצבו בפני תהליכי קבלת החלטות וניהול משברים.
אבל אתה עושה את זה גם באופן פרטי?
אני עושה את זה
גם... מאזינה שומעת עכשיו, יש לה משבר, היא רוצה להתייעץ איתך.
אני עושה את זה גם באופן פרטי, במקרים מסוימים, כן. אני ליוויתי בשנים האחרונות כמה אנשים פרטיים. אז בדרך כלל זה לא יותר מ-5-6 פגישות, זאת אומרת, אין פה, זה לא מדובר פה באיזה סשן ארוך.
זה לא מערכתי, זה לא כמו שאתה עושה את זה לארגון.
כן, זה גם לא, כן, זה גם לא הפסיכולוג עכשיו, בוא נשב ונדבר.
לא, זה אימון.
יש מטרה, את מגדירה את מה אני רוצה להגיע. אני מראה לך את הדרך, אני עושה איתך את התהליך הזה, בדרך כלל, חוץ ממקרה אחד, שבו סיימנו בתוך 6 פגישות את הכל, אבל אותה מאומנת רצתה להמשיך להיפגש כדי שאני אלווה אותה בכל מיני תהליכים שהיא עושה בחיים. אז כבר אנחנו נפגשים פעם בכמה חודשים.
בתור יועץ.
כן, כי היא ביקשה את זה, אבל מבחינת התהליך, זה התהליך. לא צריך יותר מ-6 פגישות. משברים צריך להבין.
אפשר ללמוד את זה?
זה נורא פשוט. אני חושב שקודם כל משברים זה המקום הכי טוב לצמיחה. צריך להבין את זה. אנחנו מפחדים ממשברים, אבל רק במשברים אנחנו מפחדים משינויים.
אנחנו תכף נחליף ספרים. הספר שלי נקרא "שערות לא נמשכות לנצח", והוא כל כולו תזה לניהול משברים.
אוקיי. אז אחד הדברים, דרך אגב, זה שינוי. אנשים מפחדים משינויים.
ברור. כי מה זה משבר? זה המציאות פוגשת משהו לא צפוי, ואז יצריך לעשות שינוי.
יפה.
משבר זה שינוי, וכל דבר. אגב, גם שינוי טוב זה סוג של משבר.
נכון.
גם שאתה יודע שאתה ממש חייב להתגרש, כי הניסויים שלך ממש גרועים, זה עדיין משבר כשאתה משנה את החיים שלך.
אגב, ליוויתי גם לא מעט כאלה זוגות בכל מיני תהליכים, הגעתי לזה.
כן.
ואני מסביר לאנשים כל הזמן, זה בסדר לנסות לשמור על זה.
למה אנשים לא אוהבים שינויים? הם לא אוהבים שינויים.
הם מפחדים, אנשים מפחדים לזוז. יש אזור הנוחות, אזור הנוחות הזה שהוא האזור הכי לא נוח בעולם, אנשים מפחדים לזוז ממנו. אני יודע, יש לי גם בת כזאת שהיא נורא 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 פוחדת, ופתאום רק שבאה משבר והיא עשתה שינוי אחד, והתרוממה, ועשתה עוד שינוי ונפלה והתרוממה, היא פתאום מבינה ששינויים זה המקום לצמיחה. אז אני מלמד פה דרך אגב גם לא רק איך להתמודד עם שינויים כתוצאה ממשבר לא צפוי, איך ליזום גם שינוי, זה בסדר
נכון,
גם ליזום שינוי.
נכון.
ושינויים זה מקור מדהים לצמיחה, אסור לפחד מזה, להפך, צריך לעודד אותם, ואסור להישאר באזור הנוחות.
אז אנחנו הסכמנו שזה משבר, ואנחנו במשבר לאומי, והסכמנו שאנחנו צריכים שינוי ודחוף.
דחוף.
שינוי הנהגה, דבר ראשון כדי לצאת מזה. משמעית. אבל עדיין נתת לי קצת אופטימיות, שאולי בכל זאת אפשר יהיה לצאת מהשינוי הזה. אולי מישהו יצליח לפתח איזה עמוד שדרה מוסרי, אולי הממשלה תיפול, ואולי באמת התנועה שלך תתחזק, או יקומו מספיק אנשים. אבל אני כן רוצה לשאול אותך, בסוף כי אנחנו קצת עוד שנייה ביום העצמאות, ואני גם אשאל אותך בסוף הרעיון הזה, מה אתה מאחל למדינה, אז תחשוב על זה. איך נראית בעיניך העתיד של המדינה הזאת? איך נראה בעיניך העתיד? אתה רואה עתיד? אתה מצליח לדמיין אותנו בעוד 10 שנים?
תראי, כל מנהל חדש שנכנס תפקיד, אני גם לימדתי הרבה מנהלים לעשות את זה. הדבר הראשון שאתה צריך לעשות, זה להציב חזון.
נכון.
חזון. שאין למדינת ישראל חזון.
לך יש חזון? למדינה הזאת? עבורה?
כן. כן? יש לי חזון למדינה הזאת. אני חושב שהמדינה הזאת, בחזון, למי שלא מבין, זה המשמעות שלו זה תמונת מצב עתידית אופטימלית שבה הארגון או המדינה או המשפחה שלך או לא משנה מה או החברה שלך צריכים להיות בו בעוד איקס שנים. והמדינה הזאת לא הייתה רחוקה משם לפני כמה שנים, אומת ההייטק ומה שתרצי, המוח היהודי והכל. אני חושב שתחת מנהיגות שהיא שפויה, שהיא ממלכתית, שהיא לא קיצונית, שהיא מאחדת במקום מפלגת.
כן.
עם שיטת ממשל שמאפשרת יציבות ממשלית, יציבות ממשלית זה אומר שדמוקרטיה, אבל דמוקרטיה יציבה.
כן. כי
נבחר ראש מדינה, נבחרת ממשלה, יודעים שיש להם 4 שנים או 5, כמה שיוחלט,
וזהו.
לתפקד, ואף אחד לא מפריע להם, תנו לנו לבנות אסטרטגיה. אם היינו טובים, אנחנו יכולים לעשות עוד קדנציה, וזהו.
נכון.
עוד שתי קדנציות, כמו בכל מדינה, כדי לא להיכנס לשחיתות, אבל ב8 שנים או ב10 שנים, אפשר לבנות וליישם אסטרטגיות רב שנתיות. פחות מזה אי אפשר. בצורת מנהיגות כזאת, עם משילות יציבה, עם מנהיגות שפויה, אפשר לייצר פה בחזרה מדינה נורמלית, אפשר להשתמש במוח היהודי.
נכון.
הכלכלה שלנו יש לה בסיס מאוד 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 חזק, יש פה אנשים מדהימים, באמת מדהימים. אפשר לבנות פה מערכת חינוך נורמלית, ולשים בה תקציבים, ולהשקיע במה שצריך. אין סיבה שסינגפור תהיה מספר אחד בעולם, וישראל תהיה מספר אחרון בעולם המערבי.
צריך לדעת מה עושים עם החרדים אבל, ומי ממן אותם.
מה שעושים עם החרדים, גם פשוט מאוד, תראי, החרדים צריכים, קודם כל הם אזרחי מדינת ישראל.
לחלוטין.
ולכן מגיע להם, מגיע להם מה שמגיע להם כאזרחים, אבל הם יצטרכו להבין שיש להם גם את החובות של מדינת ישראל, ולכן לא יעזור כלום. זה מגיע דרך ההנהגה. אתם תקבלו את כל מה שמגיע לכם, ואתם תצטרכו לתת את כל מה שאתם צריכים לתת.
להתגייס?
אתם תלמדו, קודם כל אתם תלמדו את מה שחובה עליכם ללמוד.
לימודי ליבה.
ליבה.
ברור.
אף אחד לא יקבל אגורה שחוקה
בלי שהוא ילמד ליבה.
בלי שילמד לימודי ליבה. שנית, אתם תשתלבו בשוק העבודה במדינת ישראל, שזה תהליך שכן מתקדם בשנים האחרונות. למעלה מ-70 או 80% מהנשים החרדיות עובדות.
כן, עובדות.
וכמעט 60% מהגברים.
אני ראיינתי פה אנשים חרדיות מאוד חזקות.
נכון, אז זה כבר אנחנו שם. ואתם תתרמו למדינה, או בצבא, או בשירות לאומי, אתם תעשו את חובתכם למדינת ישראל. ואז אין שום בעיה, תקבלו את מה שמגיע לכם, הכל בסדר, תהיה חרדי, תאמין בזה, תתפלל, אתה רוצה ללמוד. תורתך, תורתך, אבל תורתך אומנותך זה משהו שצריך להיות שמור ללא יותר מ-500-600 איש שמיועדים לאיזה מסלול מצטיין של רבנות.
של עילויים.
עילויים.
נכון.
אתה מיועד להיות איזה רב דגול, מסומן, תהיה רב עיר, רב לא יודע מה, אתה תהיה פטור, אין בעיה, תלמד במסלול הזה. אבל להגיע למצב שבו 60, 70, 80, 100 אלף איש וכמויות כאלה של אנשים כל שנה פטורים, זה בלתי אפשרי, מדינה לא יכולה להתקיים. אנחנו מדברים היום לדעתי על 14% כאילו מהאוכלוסייה, ועוד 2045 זה כבר יכול להגיע.
שמונחים על כתפינו.
נכון.
אז כתבת ספר שנקרא לנצח תאכל חרב? לנצח נאכל חרב, נכון?
נכון.
אז אני צריכה לשאול אותך בסוף, מה אתה מאחל למדינה? אחרי שם כזה של ספר וכזה חזון.
אז אני אומר, אחת המסקנות שאני כותב בסוף הספר, בתשובה לשאלה, אני קצת מפרק את המתח לקוראים, אבל על הנצח נאכל חרב, אם אנחנו שואלים את עצמנו שאלה ביטחונית,
כן.
ביטחונית כן, כן, במובן מסוים תמיד נאכל חרב, נכון. כי גם אם אין לנו סיכון ביטחוני, אנחנו מוקפים במדינות לא ידידותיות.
אנחנו גם אוכלים אנטישמיות בכל מקום.
כן, בוא, כן, כן, זה כנראה, מה לעשות, שמו אותנו פה ולא בשוויץ, נכון. אז כנראה שזה מה, זה מה שיהיה כל השנים, אנחנו נצטרך צבא חזק, נצטרך ביטחון חזק, ונגן על עצמנו, אני לא חושב שמישהו יפרק אותנו פה מבחינה ביטחונית. אבל מבחינה אזרחית ומבחינה חברתית ומבחינה פנימית, לא בהכרח חייבים לאכול חרב עד סוף כל הדורות. אפשר לאחד פה את החברה בישראל.
אז אתה מאחל לנו הנהגה אחרת?
אני מאחל לנו הנהגה אחרת לחלוטין. לא רלוונטי בכלל כל העניין של שמאל וימין, זה כבר לא קיים כמעט במדינת ישראל.
נכון.
גם השמאל וגם הימין, כולם חושבים כמעט אותו דבר. הפוליטיקאים אבל מנסים כן להפריד בינינו באמצעות זה, זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי, מה שחשוב זה שהמדינה הזאת תתפקד, תסגשג, שכולם יתרמו לה בצורה שווה, שכולם יקבלו את זכויותיהם בצורה שווה, שמדינת ישראל תיראה נורמלי, שהפריפריה תקבל את גם מה שהמרכז מקבל, כי זה לא קיים בכלל,
נכון.
ויש מדינת ישראל אחרת לגמרי, נכון. בחוץ, ושנלמד, וזה שוב, זהות ישראלית, אני ישראלי, אני לא מרוקאי, לא עיראקי, לא אתיופי, לא דרוזי, אני ישראלי, קודם כל, אחרי זה יש לי את המוצא שלי, ואת המסורת שלי, ואת המורשת שלי, אבל אני ישראלי, כמו שבארצות הברית, אני אמריקאי, היספני, אני אמריקאי, יהודי, אני אמריקאי, מרוקאי, אבל אני ישראלי, קודם כל, זה לא קיים במדינת ישראל, ואת זה, מנהיגות טובה צריכה לעשות.
אז אני רוצה להצטרף לכל האיחולים האלה, ולכל החזון הזה, וגם להוסיף שאני מאחלת לנו שנסיים את המלחמה, ונחזיר את החטופים כדבר ראשון, ושיהיו חכמים שם, ולא רק שלטונים, ושומרים על התחת שלהם ועל הכיסא. ואני מודה לך, תודה גדולה שבאת אלינו.
תודה לך על ההזדמנות.
וזהו, אנחנו היינו פרק אקדמיה לניהול משברים, כי פה לומדים איך מנהלים משברים. כותבים על זה ספרים, מראיינים על זה אנשים. ותודה גדולה שהקשבתם, אם הפרק הזה תרם לכם, לימד אתכם, הסביר לכם משהו, סדר לכם את הראש, תשלחו אותו לחברים שלכם, תדרגו אותנו בכל האפליקציות. יאללה, ביי.